שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט דו-שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו מבין מאוד. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שראינו שבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט הקרב על אמריקה. הביקורת החולק לשניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה, בלי שנרוס. בחלק השני נספלר לענתנו, אבל ניתן נתרה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim, האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim באנגלית עם C, בעברית sarcastim, א' אחרי הקוף, כזה פודקאסט. אז אני אכנס לדף הפייסבוק שלנו, דף האינסטגרם שלנו, שזה podcast.sarcastim.
sarcastim.podcast, אתה רוצה להגיד את זה נכון?
יום אחד. למה זה ככה? אוקיי, ולהשאיר שם הערות ומחמאות. שלום אורן.
אהלן, מה נשמע?
בסדר, חג שמח.
חג שמח, חג שמח. כמו שאומרים היום, חג, נקווה שגם יהיה בסוף שמח.
כן, סוגר עליי מכל הכיוונים המצב.
לא רק עליך.
נכון. טוב, תקשיב, אין לי חדשות, אבל רציתי לספר משהו, ואמרתי, אני אספר את זה לפני שנתחיל לדבר על הסרט.
אוקיי.
כי זה מהסרט.
אוקיי.
אבל הסיפור הוא למה אני שונא את מרוול. מה הקשר? אז ככה, בסרט, כשאני הולך לראות סרט, בקולנוע, אני יושב מאחור. אני יושב מאחור כי במהלך הסרט, אני מדליק את הטלפון. זה לא יפה, אני יודע, אבל אני
קוטט. שונא שעושים זה בקולנוע, שונא, יש לי אלרגיה לאנשים האלה, שאני רואה אתם יושבים מקדימה, ומדליקים את המסך, וזה מעצבן.
אבל אני לא קורא וואטסאפים, אני לא שואלה יחודות, אני כותב לי הערות, כי אני אחר כך, אני איש מקצוע, אז אני צריך. אז בגלל זה אני יושב בשורה האחרונה, ואני עושה את זה ככה מתחת לכיסא, בשביל לא להפריע לכולם, ואני נורא נורא משתדל לא להפריע, כי זה באמת נורא נורא, אל תעשה מה ששנו עליך.
כן.
אז אני יושב מאחור, ו... נגמר הסרט, והסרט נגמר טוב, כי יש את הכתוביות, ואני לא אגלה מה הם, אבל יש לזה גם קשר לסרט עצמו, וגם הסרט נגמר באיזה דקה וחצי כזה של קרשצ'נדו כזה, ממש, הדקה וחצי האחרונה הייתה נורא נורא עוצמתית. וככה אני יושב קודם כל להירגע מהדקה וחצי, וגם לראות את הכתוביות, כי זה היה נורא נורא מעניין, א', את השמות, אתה יודע, לא רק לכבד את השחקנים, את הבמאי, אבל גם... רציתי לראות מה קורה על המסך. זה, אני אומר לאנשים, אם אתם הולכים לראות את הסרט, את הקרב על אמריקה, תישארו בסוף. אבל אתה יודע, לא הספיקו להגיע לשם השלישי של השחקן השלישי, כל הקהל נעלם. נשארתי לבד באולם.
כן.
עכשיו, הסדרן, ואני בשורה האחרונה, עומד למטה וצועק לי משהו. ואני מסמן לו, אני לא שומע, כי יש מוזיקה. אז הוא בא עד אליי, עכשיו יש את ה... יש את הכתוביות, סיום.
אומרת, אתה מפריע לעבוד, צא.
ועוד קורא דברים על המסך, ואני רוצה לראות. והוא אומר לי, לא, כי אני צריך לנקות, אז אם אתה יכול... אבל אני אומר לו, אבל הסרט לא נגמר. חכה שתי דקות. בקיצור, אתה מבין למה אני שונא את מרוול?
להפך, למה אתה אוהב את מרוול, שחינכו את הקהל להישאר עד הסוף הכתוביות?
בדיוק הפוך. הם חינכו את הקהל, שאם אין סצנת פוסט קרדיט, לא צריך להישאר.
לא, בחינוכות הקהל שלא יודעים אם יש את הפודקאסט, לכן כדאי להישאר תמיד.
אתה מבין? אין. הם יודעים שבסרט...
היחידים שגורמים לקהל להישאר ולהעריך את הכתוביות.
הם יודעים שבסרט הקרב על אמריקה...
איך אתה הופך את הכל? זה לא יאומן. באמת.
אין סצנת פוסט-קרדיקים, ולכן אפשר לקום וללכת. זה באמת, מי שגרם... שונא את מרוול. לא, לא, באמת, עכשיו בלי קשר למרוול, חוסר התרבות, באמת, אתה מבין, גם הסדרן, מילא הקהל, גם הסדרן לא נותן לי לראות, איזה מין דבר זה?
זה מזכיר לי ש... טוב, זה מספר לך משהו, אבל לפני זה, זה מזכיר לי שהייתי פעם, שחזרנו לארצות הברית, ברילוקיישן, לפני הרבה שנים כבר, כן? ושם נורא חינכו אותי בארצות הברית להתנהג בצורה נימוסית יותר מאשר אני פה.
ברור, אתה עומד בתור.
למה בתור, בכביש וכו' וכו'. ובין השאר, גם, אתה יודע, בקולנוע זה לעמוד בתור לקנות כרטיסים ולהיות אחד אחד וזה, וגם בסוף ההקרנה, להיות לא ישראלי מצוי, לקחת את הפופקורן והשקיעה ולזרוק בחוץ, בפח.
זה גם קורה פה בארץ.
כן, אבל זה קורה היום יותר, פעם זה היה קורה פחות, ואני זוכר את אחד הפעמים שאחרי שחזרנו לארץ, אותי לוקח את הפופקורן והשתייה, והסדרנית מהירה לי, שלמה אני לוקחת את המקום השני, אני אומרת לה, מה זאת אומרת? היא אומרת לי, אתה לוקח לי את העבודה. ג'וב סקיורטי.
אם כולם יקחו, יפתרו אותי.
מה קורה פה? לא, היום לוקחים יותר, נכון, היום זה כבר הפך להיות...
זה מה שהיה לי להגיד בפרק החדשות.
כן.
תלונות על בתי הקולנוע במודיעין.
תשמע, לגבי חדשות, אז חשבתי על זה, אין לי הרבה חדשות גם.
מצוין.
אבל אמרתי, מה, לא אגיד, אפילו נזכרתי שרציתי לספר משהו פעם שעברה, ושכחתי לספר, אמרתי, אני אספר אותו הפעם.
אוקיי.
אז זה במקום חדשות.
בסדר.
הפעם שעברה דיברנו על הסרט חדר משלו, ובסרט חדר משלו קיימנו גם דיון על איך הבמאי מכניס את החיים שלו לתוך היצירה, ויסודות אוטוביוגרפיים, עם אבא שלו, עם אמא שלו, עם עצמו, עם ספרות, מורים, בלה בלה בלה. ואז נזכרתי בסיפור רלוונטי, שאיך אמן מכניס את החיים שלו ליצירה, ואמרתי, וואלה, הייתי לספר את זה פעם שעברה, אני אספר את זה עכשיו. אני למדתי, אני חושב שלא סיפרתי את זה אף פעם, אז אני יתאים. אני למדתי בתואר הראשון מדעי מחשב פסיכולוגיה, אם אתה זוכר, ובשנה השלישית של לימודי פסיכולוגיה, היה לנו התנדבות. בכל אחד יכול לפרומה, ואני התנדבתי באנוש לעבוד עם פגועי נפש, הם בשלבי השתקמות. יש להם מקלטים כאלה בכל מקומות, שאנשים באים, אנשים שכבר, פגועי נפש, הם בשלבי התאוששות כבר, הם כבר עצמאים, הם מגיעים אחרי צהריים למרכזים האלה של אנוש, ויש להם פעילות, שהסטודנטים לפסיכולוגיה מעבירים להם את הפעילות. אז היינו מגיעים פעמיים בשבוע, זה 3 שעות כל פעם למקלטים האלה להתנדב, ופעם מתוך הפעמיים האלה, כאילו בפעם, נגיד, השני וחמישי, בימי חמישי אחרי שהחולים, מחלימים, הולכים הביתה, אנחנו נשארים לדינמיקה קבוצתית. והיו איתי בקבוצה, היינו כאילו 9 אנשים, היה 3 בכל יום, אבל בקבוצה הקטנה שלי, זה 3 אנשים שהיו איתי באותם ימים, וגם נשארו איתי לדינמיקה, אז היינו 3 אנשים שמאוד קרובים, ומבלים 6 שעות בשבוע, עם הבועי נפש, מעבירים להם חוגים. אני עברתי בחוג מדע. והשניים האחרים היו, את הבחורה שלמדה גם פסיכולוגיה, לא זוכרים מה, ועוד איזה בחור. ונגמרו הלימודים, נגמר זה, החיים המשיכו, ואחרי, לא יודע, 10 שנים אחרי, אני הולך בתל אביב, בכיכר מסריק, ופתאום אני רואה בחור יושב שם, ואני מסתכל, ואני מזהה אותו, זה בחור שהייתי בלימודי הפסיכולוגיה, שהייתי מבלה איתו המון שעות בשבוע. ואני מסתכל עליו, מסתכל עליו, ואני אומר לו, אנחנו מכירים, נכון? אמרתי, למדנו איך הפסיכולוגיה. לא, זכרתי, אמרתי, למדנו איך הפסיכולוגיה נראה לי. הוא אומר לי, וואי, נכון. אמר לי, איך קוראים לך, תזכיר לי? אמרתי לו, אורן. הוא אומר לי, כן. תראו, ולך איך קוראים? ואני גם לא זכרתי, אז הוא אומר לי, אשכול. ואני אומר לו, וואלה, עכשיו, זה שם מיוחד, אבל עדיין לא זכרתי. ואז אמרתי לו, אומר לי, מה אתה עושה? אמרתי, אני עובד בהייטק, מחשבים, למדתי מחשבים, אתה זוכר? כן, זה. ואמרתי לו, ומה אתה עושה? אומר לי, אני סופר. עוד לא נפל לי הסימון בשלב הזה שלך כבר נפל. ואני אומר לו, וואלה, באמת, יפה, כתבת משהו שמעניין, משהו מוכר.
אוי, אוי, אוי.
אז הוא אומר לי, כאן,
יצא לי.
יצא לי, 4 בתים וגעגוע, משלחת ימינה. ואני אומר לו, וואלה, ואז הוא אומר, כן, אפילו באחד הספרים כתבתי משהו שמתייחס אליך, עליי. ואני אומר לו, באמת? הוא אומר לי, כן, נדמה לי שזה ב4 בתים וגעגוע, יש איזה קטע שהוא כתב על החוויות שלו בהתנדבות, באנוש עם הזה, ושם דמות שהיא שלי. טוב, אחרי זה כבר נפל לי הסימון של אשכול נבו, ופדיחה של החיים שלו, לא זיהיתי אותו ולא הכרתי, רק אחרי שחזרתי הביתה, הבנתי מה היה בכלל. ואת מסתבר שבמתחה בספר יש איזה... ממש, זה חצי עמוד, שהוא דיבר על בחור בשם רונן, שזה כאילו המקביל שלי, שהוא מדע מחשב פסיכולוגיה, שמגיע למעביר חוק מדע, לאנשים, וזה, אז זה מבוסס על זה, וזה, אתה יודע, איך היוצרים מכניסים את החיים שלהם לזה, נזכיר לי את זה, סיפור מאוד משעשע, שזכר לדירון עולם אצלי.
יפה, סיפור מקסים.
כן.
זה אחרי שאתה, כשלמדת תואר ראשון, תואר שני, אז תואר ראשון, אז עשית כאילו את המיינר שלך, היה העיסוק שלך. גם אני גם כן למדתי
מדעי. לא, זה היה מייג'ור, למה מיינור?
הפסיכולוגיה היה מייג'ור?
לא, המדעי המחשב היה מייג'ור. לא, אמרת, המיינור היה עיסוק. אני אומר, המיינור היה פסיכולוגיה.
כן, כן, לזה התכוונתי.
אוקיי.
כן. גם אני גם כן למדתי מדעי המחשב, ואני גם עבדתי, אבל אני הייתי דיבאגר. מרסס ג'וקים, אבל לא משנה. טוב. בוא נדבר על מה ראינו.
יאללה.
אני אתחיל.
לך על זה.
אוקיי. במסגרת הקטגוריה של סרטים זרים באוסקר, ראינו את אזור העניין שמאוד אהבתי, ימים מושלמים שיוצא השבוע, אני חושב, ואני ממליץ לכולם ללכת לראות אותו.
כאילו בסוף השבוע הקרוב.
כן, אחלה סרט. אחוות השלג, שהיה מועמד.
כן, הוא היה מועמד גם?
כן, 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 היה מועמד, וראינו.
ראינו, דיברנו שנינו.
חדר מורים.
שדיברת על הפעם שעברה.
ובשביל לסגור בינגו, הלכתי לראות את הקדרה. זה היה מועמד של צרפת, שהחליף את אנטומיה של נפילה. ואז ראינו, תכף אני אגיד, מה מחשבתי על הסרט, רק כשהתחלתי לקרוא אותו, אז הבנתי...
מה זאת אומרת לקרוא אותו?
כשהתחלתי לכתוב על הסרט וקראתי על הסרט, אז הבנתי שזה לא בינגו, כי הסרט החמישי זה סרט שנקרא קפיטנו, שהוא בכלל לא יודע, לא זוכר מאיזה מדינה. הקדרה באמת נשלח על ידי צרפת.
נכון, ולא התקבל בכלל.
ולא התקבל.
בכלל לא היה להם בכלל סרט.
הוא לא היה בשורטליסט, בלונגליסט הוא לא נפל. אז בקיצור, חשבתי שסגרתי בינגו, לא הצלחתי. אז הלכתי לראות את הקדרה, סרט עם ג'וליאט בינוש. היא משחקת טבחית, שפית, שעובדת בבית של שף, ומכינים אוכל, ורוב הסרט זה צילומים one shot, איך מכינים אוכל במטבח. וזה באמת מרהיב, חוץ זה שיש חבורת אריסטוקרטים צרפתים מתענגים על האוכל, מנסים לברר איזה יין הכי מתאים לדג, רוב הסרט זה ככה, זה דיבורים על אוכל, איך לחתוך את האוכל, איזה אוכל, ארוחות של 8 שעות, 18 מנות, ככה, כל הסרט אוכל, אוכל, אוכל.
לפודיז.
לפודיז, יש שם סצנות שבאמת נראים כמו ציור של מונה. לא במקרה, באמת, אתה רואה סצנה, אתה אומר, וואי, אני זוכר ציור כזה. כן, כן, באמת, זה ככה.
אוכלים חמניות.
כן.
לא, מונה ופרחי מים, סליחה.
חמניות זה...
זה השני.
מזכיר סרטים כמו הסצנה של רטטוי, אבל כל הסרט הוא כזה, הסצנה שהוא מכין לו רטטוי, ופיג, שהוא מכין לו את הארוחה בסוף,
כן.
זה ממש כן. ככה, כאילו מה מעלים בך, ריחות, איזה זיכרונות, יש שם את אחת ההשוואות הכי יפות בין אגס לגוף האישה, מאוד מאוד יפה, עשוי מאוד מאוד יפה, בקיצור לא להגיע רעב לסרט הזה. עכשיו, מצד שני, הזהרה זה לא לטבעונים או לצמחונים. כי באמת רוב האוכל שמוכלים שם זה משקדי תלה עד מוח של... זה לא בדיוק, אבל לא משנה. יש שם איזה דקה וחצי שהוא מנקה רגליים של ברווז או תרנגולת. כל הזמן זה בשר, ובשר מגעיל כזה למי שלא. באמת, באמת. אז, אבל זה חלק.
לא לקחת את מיכל, אתה אומר.
אם יש לה קיבה רגישה, אז לא, מצד שני, אני רציתי לאכול כל מנה שהם הכינו שם. כל מנה, ממש, אמרתי, וואי, הייתי בשמחה אוכל את זה. תראה, הסרט הוא לא רע, הוא בכל זאת היה נשלח בתור הסרט הטוב ביותר. אז הוא טוב. הוא קצת לא הצליח לתפוס אותי, הוא מאוד ארוך, מאוד איתי, בכוונה, סצנות איתיות, 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 המון אוכל, ואיך מכינים אוכל וזה. הוא מעניין, הוא מדבר על מערכת היחסים בין השפית לבין בין הטבחית לבין השף, על הבחירות שלהם בחיים ועל המתלמדים שלהם. קיצור, הוא היה כיף, אני נהניתי ממנו, אבל אתה יודע, הוא... למטיבי הלכת, או למטיבי הלסת, אני יודע, משהו כזה.
איך הוא יחסי לסרטים אחרים על בישול או אשת התפריט שדיברנו עליו פעם, שלא למרות שהוא
אשת משהו נורא? הוא שונה, הוא לא בדיוק. האמת שהתפריט זה השוואה טובה. אני חושב שבתפריט היה סיפור.
כן.
שהיה מחוץ לאוכל, לא רק היה.
נכון.
ופה לא, 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 מעבר לאוכל לא היה ממש סיפור. היה את הבחירות שלה ומה עשתה וכו' וכו', אבל לא מספיק. כי כל הסיפור... וסביב הארוחות.
לפי מה שאתה אומר, הטמפרמנט הוא הפוך לגמרי מהדוב, נגיד, אם תקח סדרת אוכל,
למשל, כן, כן, כן. אבל אתה יודע, הצילומים יפהפיים, באמת, וואן שוטים במטבח, באמת יפה, באמת מושקע, והפסקול, אתה כל הזמן שומע.
אז מה, ג'וליאט בינוש עשתה קודם את הקינוח, שזה היה שוקולד, ועכשיו היא עשה את המנה העיקרית.
ג'וליאט בינוש...
הסרט הבא שלה היה למאות ראשונה, מאות פתיחה.
תמיד כיף לראות, כן, אני חושב שאתה הולך לראות, כי אתה אומר, שוקולד וזה,
כן.
אז זה הסרט, הקדרה, וראיתי אותו בקולנוע. ולא ביקשו ממני לצאת בסוף, אז זה היה נחמד.
היה קטע אחרי הקרדיטים.
סדרה שראיתי סוף סוף להשלים פערים, בעיית שלושת הגופים. Three Body Problem. קראתי את הספר, קניתי את הספר וקראתי.
לפני הספר, את הסדרה? לפני. אוקיי.
לדעתי זה שלושה ספרים, זה סדרה. קראתי את הראשון.
בעיית שלושת הספרים.
נכון. ואתה יודע מה זה בעיית שלושת הגופים?
לא.
שני גופים שמימיים, קל מאוד לסרטט את התנועה שלהם בשמיים, מי מסתובב סביב מי, שניהם מסתובבים, בעצם כל שני גופים מסתובבים אחד סביב השני, גם כדור הארץ וגם השמש, השמש מסתובבת גם, לא משנה, בשלושה גופים זה מערכת מאוד דינמית, ומאוד קשה לחזות את
תנועת הכוכבים,
את התנועה, ולטווח ארוך אי אפשר לחזות, זה בעיית שלושת הגופים, אוקיי. איפה הם יהיו בעוד הרבה זמן. זה בעיית שלושת הגופים.
מזל שאני יותר משלושה כוכבי גופים, כמערכת השמש.
משהו כזה. כן. בקיצור, קראתי את הספר, ומי שקרא אותו יהרוג אותי, אני לא נהניתי. ואני יכול להסביר למה. קראתי אותו באנגלית, ויכול להיות שזה היה קשה מדי לקרוא אותו באנגלית. השמות הסינים, כי הספר נכתב על ידי סופר סיני, הצליחו לבלבל אותי, מאוד היה קשה לי להתחבר, זה שין או שיהו או משהו כזה, וכל הזמן לא ידעתי, רגע, מדברים על הדמות הזאת או על הדמות הזאת, וזה מאוד בלבל אותי. ולא התחברתי, לא מאוד אהבתי את הספר, חיכיתי כבר לגמור אותו, ועכשיו ראיתי את הסדרה, והסדרה היא לא רעה בכלל, מאוד מנסה להיות Westworld, הפתיחה היא מזכירה את Westworld, סדרה של בנטפליקס לדעתי.
כן,
הקצב טוב, העלילה טובה, אני חושב שהם לקחו שם מוטיבים גם מהספר השני, הביצוע כמו נטפליקס, השקיעו שם המון 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 כסף, ואתה רואה באמת אפקטים טובים, הביצוע טוב, הגיבורים, אתה יודע, אולי בהשראת הספר, הם לא כאלה מעניינים, יש חמישה גיבורים, אני חושב שהם לקחו שם דמות אחת או שתי דמויות, פירקו אותם לחמש דמויות בתסרות, והם, לא היה מעניין, לא היה אכפת לי אם הם ימותו או לא ימותו, לא עניין אותי כל כך מה הם עושים, הסיפור היה מעניין, הדמויות הם היו נורא פלקטיות, אז זהו, אני חושב שהסיפור טוב, דמויות פחות טובות, והביצוע מעולה, זאת אומרת, אפקטים, סדרה לא רע, אני ממליץ, מה שכן זה ש מחוץ לסדרה, אני חושב שיש סיפור הרבה יותר מעניין, אני לא יודע, שמעת עליו על ליצ'י? לין צ'י. זה הכל סינים שם, כן? מי הכותב?
לא שמעתי.
אוקיי, אז לין...
אני חושב שלא שמעתי, אולי תגיד לי, אבל...
לין צ'י הוא יזם מצליח, מיליארדר עשיר, שהוא ייסד איזושהי חברה ב-2009 שנקראת יוזו, לא יודע, משהו סיני. חברת משחקים מאוד מאוד מצליחה בסין. החברה הזאת אחראית על המשחק של, על המשחק של הספר משחקי הכס של הסדרה. הקטור ב-2014 הוא רכש את הזכויות למסחור של הטרילוגיה ב-2014 בעיית שלושת הגופים. תכנן לעשות על זה משחק או למסחר את זה. והוא גייס עורך דין להוביל את הפעילות הזאת שנקרא שו יאו. אתה רואה? זה, עכשיו אתה מתמודד איתי ב... רגע, אתה זוכר קראו לה? ליזם? לין צ'י ושו יאו. בסדר. ואז כשנחתמה עסקה עם נטפליקס לאבד את זה לסדרה, המנכ״ל, שזה עורך דין, קיבל איזה $3 מיליון לשנה בשביל, אתה יודע, כי עכשיו בעל הזכויות שזה היזם הזה, קיבל הרבה מאוד כסף עם העסקה של נטפליקס. אבל הוא לא הצליח למנף את זה, העורך דין, ואז היזם החליט לא לפטר, להוריד את השכר של המנכ״ל, כי הוא לא ממש הצליח למנף את זה, והוא נתן לו רק $750,000. והוא לא קיבל את הטייטל מפיק בנטפליקס. Okay. בקיצור, העורך דין די התבאס, ובמקום להתפטר ולטבוע את היזם, הוא החליט לעשות משהו מאוד מעניין. הוא תכנן לרצוח, סיפור אמיתי, את היזם. העורך דין, השכיר, שלא קיבל מספיק כסף, תכנן לרצוח את היזם.
את היזם שקנה את הזכויות למסחור, בלה בלה.
הוא הקים חברה לייבוא כימיקלים. כן? הוא ייבא לאט לאט כימיקלים, הוא ניסה אותם על בעלי חיים, וכשהוא ראה מה...
מה עובד.
מה יעבוד, אז הוא רכש 5 רעלים שונים, כספית, הרעל מדג אבו נפחה, כל מיני דברים. והוא הגיש את זה, נתן את זה למנכ״ל במסווה של פרוביוטיקה.
אוקיי.
לאט לאט, כל פעם קצת. אחרי כמה זמן, המנכ״ל התאשפז, מיד קלטו שהוא רעל, לא זיהו באיזה רעל, כי זה חמישה רעלים.
רעל, אני מקווה.
נכון. הוא מת, המשטרה...
הוא מת?
הוא מת, הוא מת, הוא מת, הוא רוצח אותו. המשטרה חשדה בעורך דין, לא ברור למה, לקחו אותו לחקירה, הוא לא חשף להם את הרעלים, בגלל זה הוא מת.
בעת חמשת הרעלים.
בדיוק. ולפני חודשיים, משהו כזה, כשהסדרה עלתה, שהוא יאו נידון למוות.
וואלה.
כן.
את הסרט הזה אני רוצה לראות.
אני אומר לך, זה הרבה יותר מעניין. עכשיו, היזם מת בגיל 39, ובקרדיטים של הסדרה אפשר לראות את לין צ'י, שהוא היזם. שהוא זיכרונו לברכה. גיצור, זה סיפור הרבה יותר מעניין, אני חושב.
Money makes the world go around, מה שנקרא.
טוב, מטורף לגמרי. אז זה סדרה שנייה בנטפליקס, בעיית שלושת הגופים. יום אחד יוצא, תעשה סדרה על היזם. סדרה אחרונה שראיתי נקראת Constellation.
שמעתי על זה. באפל, לא?
נכון. סדרת מדע בדיוני, נומי רפייס, כן, ככה מהוגים את זה משהו.
אולי.
רפייס, משהו כזה. שיחקה בפרומטאוס, נערה עם קעקוע. אוקיי. עוד פעם משחקת תפקיד של היסטרית, לא זוכר, בפרומטאוס היא הייתה היסטרית. ג'ונתן בנקס מברייקינג בד, הוא היה זה שמסדר את הכל. אתה זוכר אותו? כזה קרח, נכון.
פיקסר כזה.
הוא היה השומר בכניסה למגרש חנייה. אוקיי, זה ג'ונתן בנקס. עוד סדרה מסוג מה לעזאזל קורה פה, סטייל עבודים. משהו קורה בחלל בפרק הראשון, והתעלומה נמתחת ונמתחת. זה לא מעניין, ולא מצליח להחזיק. ואני חושב שזה 8 פרקים. ולפני איזה שבועיים קלטתי שראיתי 7 ולא ראיתי את הפרק האחרון.
הלכת לראות
אותו. כן, כי אתה יודע, אתה מתחיל, צריך לגמור וזה, אז ראיתי את הפרק האחרון, אבל זה רק בא להעיד.
כן, כמה זה עניין אותך. כמו שקרה לי עם ווילו פעם.
כמה זה מחזיק. אבל מה שמעניין בקטע הזה, שאפל כאילו תפסה את הנישה של סדרות מדע בדיוני. נכון?
כן, המוסד.
המוסד, סיילו, נו, הסדרה שאתה אוהב, שמציאות אלטרנטיבית עתידית. נו, שהרוסים מנצחים ב...
Man for All Mankind, שאח שלי אוהב.
זה גם של אפל, ועכשיו Constellation. לדעתי יש להם איזה 6 סדרות, כולל סיילו, לא יודע אם דיברנו על זה.
כן, הזכרת את זה, אתה...
Invasion. גם יש את הסדרה שאנחנו מאוד מחכים לה, שתחזור לעונה השנייה, שהוא עובד ב...
Severance.
Severance. קיצור, זה מעניין שהם תפסו את הנישה הזאת של מדע בדיוני.
כן, כן.
ועושים, תחשוב, לנטפליקס זה לא, יש להם פה ושם איזושהי סדרה, למשל, בעת שלושת הגופים, אבל זה גם לא בדיוק מדע
פנטזיה. האמת שזה, אם אתה כבר מעלה את זה, נקודה שאני חשבתי עליה, זה מדהים, נהיה בניגוד, פעם, אתה יודע, יש את הגופי שידור הגדולים, ABC, NBC, CBS, ועושים הרבה סדרות מכל מיני ג'אנרים. והיום, הגופי סטרימינג לשידור, הם נהיו נורא מובחנים. אתה יודע איך נראית, הרגע דיברת על אפל, אתה יודע איך נראית סדרה של נטפליקס, אתה יודע איך נראית סדרה של אמזון, ואתה יודע איך נראית סדרה של דיסני.
זה מעניין.
יש משהו שמובחן, אתה יודע, באפל אתה יודע שזה יהיה כזה בוטיקי, זה יהיה עם צילומים מאוד יפים, זה יהיה איכותי בדרך כלל.
בעת שלושת הגופים לא הייתה מתאימה לאפל? לא יודע.
אני לא ראיתי, אתה לא יודע להגיד.
לא, העשייה היא מאוד...
כן, יכול להיות, לא, תראה, זה לא בקווים חדים.
כן.
אבל יכול להיות, יש, אתה יודע, באמזון את הסדרות האלה עם הרבה דם והומור ו...
מציאותיות.
הרבה מציאותיות, וזה, אתה יודע, HBO יש להם את הזה שלהם, וכאילו, ונטפליקס, אתה מאוד מסחרי, בינג'י, שלפעמים, ויש גם פערים לפעמים ברמה, אבל יש איזה משהו מובחן יחסית, שאתה יכול להגיד, וואלה, זה סדרה של נטפליקס, וואלה, זה סדרה של אמזון, וזה משהו פעם לא היה.
בסוף יש שם כאילו מנהלים ש...
כן, יש להם איזה ויז'ן, גם, אתה יודע, זה כמו קווין פייג'י, שיש לו ויז'ן לאן מרוול הולכת, אז גם יש להם אנשים פה עם ויז'ן לאן הגוף סטרימינג הזה הולך, שיוצר משהו מאוד מובחן, זה מעניין.
בקיצור, Constellation באפל טיווי, לא לראות. ואם כן, לא חייבים לראות את הפרק האחרון, שזה כאילו הפינאלה, פתרון כל התעלומה, לא, אני שכחתי שלא ראיתי את הפרק האחרון. זהו, זה מה שאני ראיתי.
טוב, אני אעבור אליי. יש לי כמה דברים, שניים סדרות, שתי סרטים, ועוד זה שני דברים קטנים, אז אני אתחיל שנייה. ראיתי שני סרטים בקולנוע. הראשון, היחידה ללוחמה לא ג'נטלמנית. סרטו חדש של גיא ריצ'י. אז הסרט נוסף של גיא ריצ'י מבוסס על סיפור אמיתי הפעם. מבוסס על מה שנקרא מבצע פוסט-מאסטר, נדמה לי שכך אומרים אותו, מבצע שהבריטים ערכו התקפה חשאית על אוניות של מדינות הציר הנאצי, בשביל לגדוע את שרשרת ההספקה לצוללות שלהם.
סיפור אמיתי.
סיפור אמיתי.
אז הסרט מבוסס על סיפור אמיתי.
מבוסס
על
סיפור אמיתי, כמו שאתה יודע, לוסלי מבוסס, כמו שאנחנו מכירים הרבה פעמים. את היחידה הסודית מנהל בריגדיר בשם M, העובר שלו קוראים לו איאן פלמינג,
שזה באמת סיפור אמיתי, הוא באמת היה.
איאן פלמינג באמת היה, כן, שירת בצי הבריטי,
וביסס
את סיפורי ג'יימס בונד על סיפורים מהצי, ולכן זה לכאורה אחד הסיפורים שהובילו ליצירתו של ג'יימס בונד. אז באמת היה בחור בשם אם, ואיאן פלמינג היה עוזרו, למרות שההיסטורית זה היה אח של איאן פלמינג, העוזר של אם הספציפי הזה, אבל לא משנה. מי שמוביל את היחידה הזאת, בעצם את מוביל את האקשן, הוא בחור שם מרץ' פיליפס, שאנרי קביל מגלם אותו, והוא באמת הבחור שאיאן פלמינג אמר שעליו הוא בסדר ג'יימס בונד.
מצחיק.
אז כן.
רק צריך שהנרי קביל יהיה ג'יימס בונד, הוא מתאים.
נכון, האמת שכן. סך הכל סרט קלי, לא לוקח את עצמו ברצינות, ולא את הצופים מדרמה ברצינות. הרבה קטעי אקשן, הרבה נאצים מתים, סוג כזה של ממזרים חסרי כבוד, אבל של גיא ריצ'י, שכבר בעבר הוא זכר הרבה פעמים להשוואות לטרנטינו, גיא ריצ'י, אומרים שהוא טרנטינו הבריטי, רק שהוא כותב פחות טוב מטרנטינו, ומביים פחות טוב מטרנטינו, אבל בסדר? סך הכל זה לא היה סרט טוב במיוחד, ולא יפה במיוחד, סרט קליל, אקשני, קצת טיפשי, נחמד להעביר שעתיים קלילות כזה, כמו שאנחנו אוהבים להגיד סרט יומיות, כזה.
כן. מה היה הסרט האחרון שראינו של
החוזה, שהיה מעולה.
כן?
כן, קובננט. אתה זוכר עם ג'ייק גילנהול?
נכון, 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 כן. אוקיי.
אבל זה היה, אני חושב, יוצא מן הכלל, כאילו, אני חושב שהאחרונים שלו לא היו כל כך טובים. למעט אולי שומר טינה
שהיה לפני כבר. אופריישן פורצ'ון?
כן, פורצ'ון היה סתם.
נכון.
והיה עוד אחד באמצע שהיה סתם. הוא כאילו, לאחרונה הוא לא, יש לו מעט בינגויים.
הג'נטלמן.
הג'נטלמן, כן, כן, יש גם, יש לך סדרה בנטפליקס, אגב, ג'נטלמן טוב, כמובן שהיא כן טובה, שהיא של גיא ריצ'י, אבל
אוקיי.
הוא קצת איבד לדעתי את החדות שהייתה לו פעם. הוא עושה הרבה סרטים גם, הרבה. כאילו, הוא לא מתמקד יותר כמות מאיכות. בסדר, סרט.
בקולנוע.
כן, מי שאוהב גיא ריצ'י, זה בסדר, אל תפו יותר מדי.
אוקיי.
בקולנוע. הסרט השני, מכסחי השדים החדש, שנקרא מכסחי השדים, וואי, שחלתי אפילו את השם שלו, משהו age of something, משהו עם אייס.
ראיתי היום כזה מים.
אוקיי.
השנה 1984, הלכתי לראות את הסרטים, מכסחי השדים ודיון. השנה 2001, הלכתי לראות את הסרטים, מכסחי השדים ודיון. השנה 2024, איזה סרטים ראית? מכסחי השדים ודיון.
כן. כן, אז זה נקרא מכסחי השדים Frozen Something.
אוקיי.
אתה כבר מבין מה אני חושב על הסרט, נכון?
לא, לא הלכתי לראות, אבל אוקיי.
כן, אז בסדר, אז בקיצור, Frozen Empire, הוא נקרא באנגלית, לא זוכר את השם של תרגום העברי, אימפריה קפואה אולי. סך הכל עוד עיבוד קצת מיותר לפרנצ'ייז, זה לא נגמר של מכסחי השדים. יותר הסרט הוא יותר נרגש שהוא פן סרוויס מאשר איזו עלילה קוהרנטית ומעניינת. זה המשך הסרט הקודם מ-2021 שנקרא Afterlife. זה הציגו בעצם את הדמות של פול רד, שהוא מתחבר לזה משפחה עם אמא חד הורית, והם נהיים כזה משפחה, ומתחילים להיות גוסטבאסטרס. פה זה המשך של זה. הפעם קומיל ננג'יאני, השחקן קומיקאי, אתה זוכר אותו, מצטרף לקאסט. הקאסט כולל פול רד, את פין וולפהארד, זה שהיה עם Stranger Things.
הם היו גם בסרט הקודם? חלקם, כולם.
אז אני אומר, פול רד היה.
אוקיי.
פין וולפהארד מ-Stranger Things היה, שהוא כאילו הבן. יש את מיקי ניגרייס, שהיא הייתה, זאת היא ששחקה את טוניה, ב-I, טוניה. היא גם הייתה בקודם.
הם ממשיכים.
כן, כל הארבעה הראשיים היו בקודם, וגם קרי קון מהעלות אותה לבן, ושחקה בנוקמים, ובגון גורל, אז. אז הם כאילו המשפחה של אני את הגוטבאסר, והם חוזרים בסרט הזה. אמרתי, קומיל ננג'יאני מצטרף אליהם, יש כמובן את כל הוותיקים שקשו בסרט הזה, ביל מורי, דן אקרויד, והשלישי שאף אחד לא יודע איך קוראים לו, השחור. יש כמובן רפרנסים לכל מה שיש להם בגוטבאסטר, איש המרשמלו, הרוח מהספרייה, הסליים הירוק, כמובן המכונית של הגוטבאסטר, הפסקול, תחנת הכיבוי עם האמור, הכל קיים, אתה יודע. הפעם, אם לא רוצים לדבר על העלייה, המגפן הפעם זה חפץ עתיק שקולה בתוכו איזה רוח רעה שרוצה להקפיא את העולם או משהו כזה, Frozen Empire, רוצה לעשות איזה Ice Age מחדש. מכסחי השדים חייבים לאחד כוחות לעצור אותו. סתם סרט.
למה? כאילו, אם היית רואה את זה ב-1984 כסרט ראשון, היה תופס או לא?
לא, תראה, א', הוא בונה על זה שאתה מכיר את כל הרפרנס התרבותי.
כן.
תראה, הסרט ב-1984 הוא סרט אוריג'ן סטורי.
בדיוק.
איך הם נוצרים.
אבל היה את הסליים ואת הזה.
כן, אבל פה אתה בונה על זה שאתה מכיר את זה. כאילו, אין פה את החדווה של להפוך לגוסטבאסטרס, ולהמציא את הכלים, ולהצליח פעם ראשונה
לתפוס את הסליים,
ולפתח זה, ולקבל את ההרצה, ואתה יודע, פה זה כבר עולם של אחרי, כבר לא מכירים את הגוסטבאסטרס, כבר לא אוהבים אותם, הם כבר התפרקו, הם חוזרים. זה היה מיותר, באמת, סתם ניסיון...
פרנצ'ייז.
ממש, ממש. שום דבר מחדש, שום דבר מעניין. אתה יודע, פעם אחת עשו ניסיון דווקא כן, לפני 10, מסמך את הסיפור של הגוסטבאסטר נשים. אתה זוכר שהיה זה? שדווקא פויסט מעניין.
גם אותו לא ראיתי.
אבל פה, אני יכול דווקא הקודם היה יותר מוצלח קצת, אבל פעם ממש סתם סרט.
אוקיי.
זהו, אז יש שתי סרטים בקולנוע, גם היחדה לחמד לא ג'נטלמנית, וגם כסרי השדים ראיתי בקולנוע, שניהם סתמים. אבל ראיתי שתי סדרות שדווקא, כאילו, התחלתי לראות שתי סדרות, שתיהן דווקא טובות. הראשונה, אני שומע, Ghostbusters עוברים פה.
זה כנראה.
אוקיי. עבר. שתי סדרות, שתיהן טובות. הראשונה, סדרה בשם Fallout. שמעת עליה, אני מניח.
מבוססת על המשחק.
סדרה של אמזון, מבוססת על המשחק, משחק מחשב באותו שם. גם המשחק וגם הסדרה מתקיימים בעולם שיש בו במציאות הנרטיבית. דיברת מקודם על... איך דיברת על...
בעיית שלושת הגופים?
כן, לא. אמרת דיברת על מציאות אלטרנטיבית, על For All Mankind. אז For All Mankind תהיה מציאות אלטרנטיבית, נכון? של ברית המועצות שזכתה או ניצחה במרוץ החלל, אז יש גם את The Man in the Eye Castle, אם אתה זוכר.
כן.
על שכאילו הנאצים ניצחו מלחמת העולם השנייה.
גם זה היה של אמזון, אני חושב.
אני חושב שגם. כן. ויש את השומרים.
מבוסה של הספר של פיליפ קיי דיק, אגב, סתם.
אוקיי.
בלייד ראנר.
ויש השומרים, שגם היה מציאות אלטרנטיבית, אז גם זה עוד, גם המשחק וגם הסדרה עם עולם אלטרנטיבי, שבו ברית המועצות בעצם לא התפרקה, אחרי מלחמת העולם, או אחרי, הרבה שנים אחרי מלחמת העולם, סליחה, והמלחמה הקרה ממשיכה, התרבות נעצרה איפשהו בשנות ה-50, ובשנות ה-2000 יש מלחמה בין ארצות הברית לסין, ארצות הברית מספחת את קנדה, זה כאילו העלילה, כאילו העלילת רקע, כן? בכלל זה לא, הסדרה לא על זה, זה כל מה שהיה לפני. והמלחמה בין סין לארצות הברית מסתיימת בשואה גרעינית, שבה מרבית האנושות והערים מושמדים. רוב הניצולים הם כאלה שהיו חלק מאיזה פרויקט כספות של ממשלת ארצות הברית, שהם בעצם אמרו, אם תהיה שואה גרעינית, תיכנסו לוולטס כאלה מתחת לאדמה, כמו בסיילו קצת, ותחיו שמה, ותגורו שמה, ובעצם גרים מתחת לאדמה, מחכים שהניסורת הגרעינית בעוד כמה מאות שנים, שהניסורת הגרעינית תתפזר, והם יוכלו לצאת ולחזור לחזור לפתח את הציוויליזציה על פני כדור הארץ. אז זה הרקע. זה הרקע, ואתה יודע, מעל פני השטח יש ניסורת גרעינית, ויש כל מיני מוטנטים ויצורים אחרים. עלילת הסדרה היא ייחודית, היא לא עוקבת אחרי אחד המשחקים, יש כבר איזה ארבעה משחקים בסדרה. בסדרת משחקים, יש ארבעה משחקים, בסדרת טלוויזיה היא לא עוקבת אחרי אחד מהם, זה עלילה מקורית, היא מתרחשת בשנת 2296, שזה אחרי עלילת המשחק הרביעי בעצם, כ-9 שנים אחרי המשחק הרביעי, היא עוקבת אחרי מספר דמויות, יש שלוש דמויות עיקריות, והמון המון דמויות משנה, הדמויות עיקריות זה בחורה בשם לוסי, שיוצאת מהכספת, היא חיה בכספת, אבל היא יוצאת משם למנת לחפש את האבא שלה שנחטף, נחטף מעל פני השטח. יש איזה לוחם צעיר בשם מקסימוס, שמחפש איזה מדען שברח עם כלב, ויש איזה שחקן מערבונים מפורסם, ששרת המתקפה וגם חי למעלה, ועכשיו הוא סוג של איזה מוטנט כזה, עם הדמויות העיקריות, ויש הרבה דמויות משנה. סדרה, אמרתי שאתה יודע היום להגיד שסדרה של אמזון, אתה יודע מה זה אומר, זאת אומרת, סדרה אלימה, אבל גם כלילה ועם נגיעות של הומור, קצת, אתה יודע, אמרנו כמו The Boys ו-Gen V וכאלה, אז בסגנון קצת הזה. העיצוב והצילום מאוד מרשימים, מאוד יפים. צוות ההפקה והשחקנים גם רואים לציון, מי שיצר את הסדרה זה ג'ונתן נולן, אח של, הוא גם מביים את שלושת הפרקים הראשונים.
וואלה.
הוא ואשתו, אשתו ליסה ג'וי, הם היו אחראים גם ל-Westworld,
נכון,
שהזכרת, כן, אז כן. הם גם אחראים לזה. ויש הרבה שחקנים מוכרים, מיקל מקלחלן, שמשחק את האבא, וולטן גוגינס, אתה יודע שזה, אתה יודע, לא מכיר את השם, אבל זה שיין.
זה שילד.
כן, שיין, זה שיין.
אני יודע, כי ראיתי את הטריילר, ואוקיי, אתה יודע מה מעניין?
נו.
אף אחד מהשחקנים של דה שילד לא ראינו אותו הרבה, ויק מקי ראיתי אותו באיזה סקר, סרט אחד או שתיים, אבל לא בהרבה. ווולטן גיגס, יש לו קריירה.
כן.
ממש הצליח, זה הרים אותו, מעניין מאוד למה הוא עד היום רואים אותו ואת האחרים לא, אבל אוקיי.
אז הוא משחק שם, מייקל אמרסון, שהיה בעבודים, הוא היה בן, אחד מאוד עיקריות בעבודים גם פה, ואפילו ידידנו היהודי מייקל רפפורט, שדיברנו לאחרונה, גם משחק שם. זהו, הסרט נוגעת גם בניגודים ובשאלות של מוסר וסדר, לעומת אנרכיה, אתה יודע, בעולם למטה יש סדר, בעולם למעלה יש אנרכיה, והתנגשות ביניהם, וגם מעניין היכולת לקחת משחק שהוא משחק של כזה פרי וורלד.
זה לא מצליח. מה, זה אף פעם לא מצליח. לקחת משחק, מחשב, ולהפוך אותו ל...
מצליח, Last of Us, הצליח מאוד.
אבל Last of Us היה חריג.
נכון.
יכול להיות שבעקבות Last of Us, כאילו, Last of Us היה מאוד חריג.
הרוב לא הצליח, אבל Last of Us הצליח, ופולו-אופ מאוד מצליח בינתיים. זה כבר חודש לעונה שנייה נדמה לי, אם אני זוכר נכון, וזה מעניין יכול לקחת משחק שהוא משחק של עולם פתוח, ולהפוך אותו לילתי בניגוד ל-The Last of Us, The Last of Us ממש עקב אחרי העלילה של המשחק one to one, ופה זה לא, פה זה עלילה ייחודית, זה אותו עולם, אבל בעלילה ייחודית, ולקחת דמות שאתה לא משחק אותה, וקצת, אתה יודע, ואיך אתה בעצם הופכת לסדרה, שאתה עוקב אחרי דמות, שהיא כאילו דמות שמי שמשחק אותה זה הבמאי ולא אתה, ואיך היא מתקיימת בעולם, ומאוד מעניין, סך הכל סדרה ייחודית, מעניינת, שאלה הצפייה.
אחלה.
Fallout. Amazon Prime. סדרה שנייה. סדרה, אתה דיברת על בעד שלושת הגופים, שזה אחת הסדרות הכי מדוברות עכשיו, הסדרה השנייה הכי מדוברת היום, לדעתי, זאת שוגון.
נכון, נכון.
התחלתי לראות את שוגון.
גם אני התחלתי לראות, אוקיי.
אוקיי, אז אוף, אפשר לדבר על זה.
כן.
כן, אני אוהב דבר שאני סדרה שמתחיל לראות, ואתה סיים לראות, זה בסדר. שוגון, סדרה מבית אפקס. בארץ משודרת בדיסני פלוס. הסדרה, לדעתי, יפהפייה, מרתקת, שואבת אותך לתרבות הכל כך מיוחדת של יפן בשנת 1600. הסדרה מבוססת על הספר של ג'יימס קולוול, שכבר היה לו עיבוד טלוויזיוני מדובר בשנות ה-80. אתה בטח זוכר את זה בתור ילדים, נכון?
אנחנו ראינו, אני אמרתי את זה פעם קודמת, אני למדתי לדבר יפנית מהקוניצ'יווה וכל זה.
כן, ריצ'רד צ'מברלין, תישור המפונה, היו הדמויות העיקריות אז. העיצוב האמנותי, לדעתי, מעריב, התלבושות, המערות, עבודת הצילום, מאוד יפים. בגדול, העלילה מספרת על ימי האנגלי שמגיע לחופי יפן, ערב מלחמת צרכים גדולה, על השליטה בממלכה אחרי מות השוגון הקודם, השליט הקודם. אותו ימי האנגלי הופך לסוג של עוזרו, יד ימינו של אחד המתמודדים על השלטון. הרבה אינטריגות פוליטיות, תרבות יפנית מרתקת של מעמדות וכבוד והיררכיה מאוד ברורה, ומעמד נשים, וכאילו מאוד מעניין לראות את זה. סך הכל סדרה סוחפת, מרתקת, כיף לצפות בה. זהו, עוד לא סיימתי, אבל התחלתי ואני נהנה ואני אמשיך. זהו, אתה רוצה להגיד קצת רשימים שלך?
כן, רציתי לדבר על זה בפעם הבאה, אבל זה בסדר. כן, אני מסכים. היא סדרה מצוינת, היא נראית טוב. אני חושב שבניגוד לסדרה הקודמת, כאן גם הסרט של תום קרוז, שהיה...
לא בדיוק, זה דיברנו.
נכון, נכון. שניהם היו מנקודת המבט המערבית. כאילו, לעקוב אחרי המערבי שהגיע לעולם מזרחי, ואיך הוא תופס את העולם. ופה נקודת המבט היא הנקודה של התרבות היפנית. ובגלל זה אני חושב שהיא מצליחה יותר, אני חושב שזה מה שג'יימס קלוול ניסה לעשות, נותן הרמוד, המון המון כבוד לתרבות היפנית, על הפערי תרבות, על העובדה שהמוות זה משהו שאתה אורג אליו, הם נורא רוצים למות, הם כותבים פואמות לפני המוות, זה כבוד נורא גדול למות, הם מאוד מאוד אוהבים את זה.
למדים שבאדם עושה טעות, והוא אומר, טוב, אני צריך לגדוע את עצמי ואת כל המשפחה שלי, כי עשית טעות, כי דיברתי לא במקום, כאילו, כל הדברים...
יותר מזה, זה בלקתורן, הימי, אומר, מי שיגע בציפור הזאת ימות.
כן.
קיצור, למעט הימי של ריצ'רד צ'יימברלין?
אז כן.
שהוא היה דמות, אתה יודע, כולם התאהבו בה, הוא היה מאוד קריזמטי.
נכון. וזה,
אני מאוד לא אוהב את השחקן הזה, יש לו משחק מאוד מעצבן לטעמי, אני לא אהבתי אותו, אבל למעט המשחק שלו, אחלה סדרה.
דווקא
ממש ממליץ.
היפני שהוא משרת אותו, זה הבחור מג'ון וויק, שעושה תפקיד
כן,
מדהים.
כן, כן, כן. לא, הסדרה היא מצוינת, אני מאוד אוהב אותה. כן, אני ממש ממליץ עליה.
יפה. טוב, עושים סתן שני דברים קטנים. אחד...
אמרת שרואים את זה בדיסני?
דיסני פלוס,
אוקיי.
רציתי לציין שני דברים קטנים. אחד, זה התקופה בשנה שיש את כל הסוף של היריבויות ספורט הגדולות, אז ה-NBA מגיע לישורת של הפלי-אוף, כמו מקומות אחרים כדורסל, ואני רוצה דווקא לציין את זה מהכיוון הטלוויזיוני, כמו שאמרנו פעם שעברה, אז אפשר עוד ב-NBA שמשדרים משחק פעם ביום וכו' בפלי-אוף, אבל מה שמאוד מעניין שיש את האפליקציה, יכול שדיברתי על הפעם של ה-NBA. באפליקציה של ה-NBA אתה יכול, יש להם כל מיני פיצ'רים מאוד נחמדים שהם הוסיפו למי שחובב לראות ספורט כמו NBA, אתה יכול, א', אתה יכול לעשות הייד סקור, שאתה קום בבוקר ולא תראה את התוצאות, כדי שזה יהיה לך...
בלי ספוילרים.
בלי ספוילרים. ואתה יכול לראות את המשחק באפליקציה. עכשיו, יש לה משחק בכל מיני ורסיות. אתה יכול לראות את המשחק המלא, שזה ייקח איזה שעתיים של המשחק, בלי פסקי זמן, אבל איזה שעתיים או שעה וחצי, לא זוכר משחק זה. יש משחק שנקרא All Possessions. All Possessions, אתה רואה את כל הסלים במשחק, אבל בלי פסקי זמן, בלי ורץ כזה, ואז זה 37 דקות, כי המשחק הוא 48 דקות, פה זה 37, כי זה אפילו חלק מההתקפות הוא מקצץ, כן? לא צריך עוד הבן אדם רץ מצד לצד עם הכדור, נטו משחק, זה 37 דקות, מאוד נחמד.
באמת? אתה חושב שחוויה, זה אותה חוויה?
זה לא אותה חוויה, אבל אם אתה לא רוצה... תראה, מצד שני, ארבע משחקים בלילה, אתה לא תראה כל כך שלוש שעות כל אחד.
כן.
אז אתה יודע, אני הרבה פעמים רואה משחק אחד, לוקח לשעה ו-20 על ההליכון.
אני לפעמים רואה ככה משחקי טניס, וזה לא אותה חוויה.
זה לא אותה חוויה, אני מסכים.
יש משהו במתח הנבנה.
נכון.
וכשאתה רואה את התקציר, מגיע לסל האחרון, אין את הקטרזיס.
זה נכון, זה נכון, אבל אתה יודע, כשאני רוצה משחק על אמת, אני רואה את זה שעה ו-20 על ההליכון, במקום 3 עוד שעה ו-20, אני מריץ, יש את המתח. אבל אם אתה, אין לך באמת הרבה זמן, אתה רוצה לראות, משחק אחד אני רואה ככה, אבל את השלושה אחרים, אני רואה את הקונדנס. אז יש את ה-all possession, 37 דקות, יש גם highlights, או key highlights, שזה 10 דקות בערך, שאתה רואה את המשחק ב-10 דקות, ויש גם את ה-condensed away ו-condensed local, זאת אומרת, אתה רואה את ה-condens של הצד של הבית שלו ובחוץ, וזה משהו כמו 4-5 דקות, שזה כאילו גם תמצית של המשחק, פעם בעיניים של השדרן של זה, נחמד, שאתה יכול לבחור איזה שאתה רוצה.
אני בטוח שזה הרבה מאוד מזה, זה אוטומטי גם.
כן, וזה מעניין שהם, אתה יודע, זה יוצא נורא מהר, הם תוך כדי המשחק וכל הסטטיסטיקות וכל זה, מאוד יפה.
מדהים.
כן, אז זהו, זה NBA, מישהו הזה באפליקציה. ודבר אחרון שאני לציין, דיברתי קודם על הסרט, על הסדרה של גיא ריצ'י, לא על הסדרה, על הסרט, שזה לא חבר דוד ג'נטלמני, דיברנו שהוא מזכיר את טרנטינו וכולי. דיברתי קודם על ספר, בעד שלושת הגופים, אז ספר, טרנטינו כתב ספר. ויצא ממש לאחרונה גם בתרגום לעברית. ספר שהוא על, נדמה לי קוראים לו מחשבות על קולנוע, או משהו, טרנטינו מחשבות על קולנוע, מחשבות של טרנטינו על קולנוע, משהו כזה. וזה ספר שטרנטינו כתב על החיים שלו, בעצם על כל מה שהשפיע על התרבות הקולנועית שלו. מאוד נחמד.
בטוח שזה מעניין.
מאוד מעניין. הוא מתחיל, הפרק הראשון, הוא בסך מדבר על הילדות שלו, ואיך הוא בכלל נחשף לעולם הקולנוע, מסבר ש... אבא המאמץ, אמא שלו ואבא המאמץ, היו לוקחים אותו להרבה מאוד סרטים בתור ילד, סרטים שילד לא אמור לראות, הוא לא היה הולך להמון סרטים בתור ילד, וזה מאוד מאוד השפיע עליו, ועל התפיסה שלו, ומאוד נהנה, והוא אומר אפילו שהוא לא היה מבין, הוא היה רואה איך המבוגרים מגיבים, ואיך הוא צריך להגיב לסרטים, ומדבר על המון סרטים, עכשיו תשמע, הוא קצת גדול מאיתנו באיזה 10 שנים, אז הוא מדבר על סרטים שאני זוכר את הבדמדומה, אתה יודע, גברים במלכודת, בולית, ארי המזוהם הראשון, אתה יודע, סרטים כזה שנות ה-70.
שאנחנו היינו ממש 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 ילדים, והוא כבר הלך לראות אותם כטינג'ר.
שחלק מהסרטים האלה, אני זוכר שראיתי בערוץ אחד כבר, בתור ילד, שזה שודרו כבר ברירנזים של ערוץ אחד, וזה, והוא ראה אותם בתור ילד, ומאוד השפיעו עליו, ושאר הפרקים, אחרי הפרק עכשיו מדבר באמת על הרבה מאוד השפעות שהיה לו בתור ילד, מסרטים שהוא ראה עם ההורים וזה, ולפעמים זה החבר של האמא, פרקים אחרים, יש פרק על סרט, יש פרק על בולית, פרק על אריאן זוהם, פרק על זה, מאוד נחמד, אז גם מי שאוהב קולנוע וטרנטינו, אז מומלץ, לא סיימתי לקרוא, אני גם יחסית בהתחלה, אבל אומרים שהוא כותב כמו שהוא עושה קולנוע, שזה כיף, אז זהו.
אני מדמיין אותו, יושב בארומה ברמת אביב, אתה ניגש אליו ככה, קוונטין, מה אתה כותב? הוא יושב, כותב ספר.
מחשבות על קולנוע.
בארומה.
כן.
טוב, בוא נעבור לסרט העיקרי שלנו.
יאללה.
סרט בעברית נקרא קרב על אמריקה, באנגלית הוא נקרא Civil War. תקציר הסרט, עימות צבאי מתלקח בארצות הברית, במרוץ נגד הזמן תחת אש בין מיליציות חמושות, הרס וחורבן, תנסה קבוצת צלמי עיתונות להגיע לבית הלבן לפני חיסולו של הנשיא, כדי לחשוף את האמת מאחורי הקרב על אמריקה. במאי הסרט הוא אלכס גרלנד, שביים את אקס מכינה, אניהיליישן, 28 Days Later, שחקנית ראשית קירסטן דנסט, וגנר מוארה.
הוא היה בנער הקוס, כן.
הוא שיחק את פאבלו אסקובר.
כן.
הוא נראה שם אחרת לגמרי.
והיא שיחקה את אמג'י בספיידרמן.
כן. אני רק אגיד שזה אולפן A24, שאנחנו אוהבים אותו, וזה הפתיחה הטובה ביותר אי פעם לאולפנים האלה.
זה גם הסרט היקר ביותר שהם הפיקו אי פעם.
כן, שזה יפה מאוד. טוב, אורן, מה חשבת על הסרט?
יאללה, אני אגיד שהסרט שונה ממה שציפיתי, אחרי שראית הטריילר. כאילו, חד שזה סרט מלחמה.
התלבטתי אם להגיד את המשפט הזה, ואמרתי, לא, תחכה לספוילרים. אוקיי, בסדר.
הוא שונה ממה שציפיתי.
כי זה ספוילר.
לא יודע.
אוקיי, לא משנה.
לא שוב יודע מה שראית.
תמשיך.
לא, אתה רואה שגם הטריילר זה ספוילר.
כן.
אני חושב שהסרט הוא מעניין מנקודת המבט שלו על המלחמה, בכך שהוא לא כל כך עוסק בשאלה של מה גרם למלחמה או מי צודק, ואפילו נוקט, אני חושב, עמלה פוליטית מובחנת, אז יש משהו מאוד מעניין במה שהוא עוסק בו. הוא מעדד מאוד את האווירה הפוליטית בארצות הברית, וגם בישראל, אני חושב, של הקוטביות. יש בו משהו קצת עצוב ופסימי ומטריד, אני חושב, בהקשר הזה, בעיניי. סתם, זה אומר, יש סקרים בארצות הברית מלפני שנתיים, שמראים ש... משהו כמו 43% מהציבור חושב שמלחמת אזרחים עשויה לפרוץ תוך עשור בארצות הברית, שזה די מדהים. אז הוא מעדד, אני חושב, את האווירה הזאת של הכיתוב במחנות. הוא סרט יפה ויזואלית, אני חושב, הוא מעניין מבחינת התוכן שלו. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, ספוילרים וכו', או מה שזה כבר ספוילרים. אני חושב שהוא עוסק יותר באופן הסיקור והייצוג של מלחמה, ולא במלחמה עצמה, ומה זה אומר, לא במלחמה עצמה, ויותר מה זה אומר על העיתונאים, על האזרחים, מי צריך לשאול את השאלות, מי צריך להתערב, מתי הדברים באמת אובייקטיביים, מה תפקידו של הצופה או המתעד בזמן מלחמה. זהו, אני חושב בסופו של דבר סרט מותח, הוא אפקטיבי, הוא מלא שאלות מעניינות, אני חושב בסך הכל סרט מומלץ. זהו, זה בלי לקיים ספוילר עם מה שאני...
כן, זה קשה, אני מסכים איתך, בגלל שאני גם התלבטתי אם להגיד את זה או לא, כי באתי לראות סרט אחד. נגיד את זה ככה, הסצנה הראשונה של הסרט, זה הנשיא מתאמן על הנאום שהוא הולך לנאום לאומה.
נכון.
הוא אומר משפטים. עכשיו, לפני כמה שבועות, אני חושב שזה היה ערוץ 13, שחרר איזושהי הקלטה של נתניהו, מתאמן לפני המצלמה. ראית את זה? וזה מאוד...
מאוד הזכיר.
מאוד הזכיר, בדיוק את אותו דבר.
וגם הוא דיבר על הניצחון.
ואומר את אותו משפט, עוד פעם, ומשנה את האינטונציה, הניצחון המוחלט. לא, לא, הניצחון המוחלט, כזה. הוא משנה את ה...
נכון.
והוא מתאמן על איך להגיד את זה... ואמרתי, וואו, זה הולך להיות סרט, שכל הסרט אני אהיה רפרנסים למציאות, ואני אגיד, האם מלחמת אזרחים יכולה לקרות בישראל, ואם איך תראה מלחמה ככה, ולא, שום דבר, אין שום רפרנס למציאות, אז זה מה שאני...
יש רפרנס, אבל זה לא...
לא, אבל...
לא עוסק בשאלה הזאת.
בוא נגיד ככה, הרפרנס הוא שבאמצע הסרט יש עוד פעם את הסצנה מכביש 232, שזה כביש עוטף עזה. הסרט הקודם, שראינו את זה היה Leave the World Behind עם ג'וליה רוברטס, אז זה פעם שנייה שאני הולך לראות סרט, ומראש אני אומר שאם זה היה לפני 4 חודשים, לא הייתי הולך לראות הסרט הזה, כי חשבתי שזה יהיה סרט שמרפרר למציאות, ולא מתחשק לי. היום אני קצת יותר מרוכח, וקצת שכחתי, אז אני מוכן ללך לראות הסרט הזה, ואני יכול להרגיע שלא, הוא מבחינתי לא רפרר בכלל, והנושא של על מה הסרט, הוא אישו, והוא אישו לדבר עליו, ואני אדבר עליו בספוילר, אני לא אדבר על זה עכשיו. אז זה הדבר ראשון. דבר שני, כן לראות אותם מסתובבים בארצות הברית הרוסה. אתה יודע, מגיעים ל-JCPenney. עכשיו, הקניון היחידי, איפה שהבת שלי גרה ושאנחנו הולכים אליו, יש שלט גדול כזה, JCPenney. ואנחנו כל פעם הולכים, וזה מבחינתי, וואו, כאילו... זה היה קצת, לראות את הארומה פה בבית, זה היה לראות משהו מהבית. אני חושב שכן, תיאור המלחמה שם הוא מאוד, מאוד אמין, הוא מאוד מרתק, ואני הייתי צמוד לכיסא. כלומר, למרות שזה סרט שהוא לא היה על מה שחשבתי שהוא יהיה, אני, זה ממש ריתק אותי. וכמו שאמרתי, לקראת סוף הסרט, או כשנגמר הסרט, לא מיד נעמדתי, כי הייתי צריך לעכל רגע, וואו, מה ראיתי פה?
כן, יש הרבה צנות של שקט מתוח,
כן,
או מתח.
כן,
כן. אתה אומר,
כן.
רגע, הם נכנסים שם בכל זאת, רגע, ביג מיסטייק.
בדיוק.
הולך לקרות משהו.
בדיוק.
ואתה רואה, והאינטראקציות בין האנשים, רגע, מה הולך לקרות? הוא יראה בו?
סרט,
הוא יזה?
הוא סרט מתח טוב. אני חושב שאליקס גרלנד לקח את הנושא, שהוא, אגב, נושא שעובר בין כל הסרטים שהוא מביים, וביים סרט מתח, אני חושב טוב ומענה. הסאונד דיזיין, פעם שנייה שאני מדבר על הסאונד דיזיין, פעם קודמת היה הרוצח,
כן,
עם פסבנדר, שהיה את כל הקטע של המוסיקה באוזניות והכל. פה הסאונד דיזיין, תשמע, אנחנו ראינו ג'ון וויק, היו הרבה עיריות בג'ון וויק, פה אתה, האוזן שלך היא ליד הרובה. כאילו, אתה שומע, אתה בתוך היריות, והסאונד דיזיין פה הוא חזק, הוא מיוחד, הוא יותר טוב מסרטים אחרים. אני חושב שזה חלק ממה שהופך את הסרט הזה למצוין. ככלל, כל השחקנים פה משחקים טוב, קירסטין דנסט משחקת גם את הדמות המבוגרת, העייפה, צלמת המלחמות, שנמאס לה.
שואלית הקרבות הוותיקה.
מצד אחד היא ראתה הרבה בחיים שלה, ואתה רואה על העיניים שלה שהיא ראתה הרבה והיא עייפה, ומצד שני היא משמרת את הגחלת הזה, את הרצון להיות עיתונאית עד הסוף, עד הרגע האחרון, וזה מאוד חזק, והיא משחקת את זה טוב. היא משחקת מאוד מאוד אמין. אני ממש נהניתי, יצאתי ואמרתי, לא ברור לי על מה הסרט, אבל זה לא משנה. הסרט הוא טוב, אבל נהניתי. אז זהו, בשביל שנוכל להתחיל לדבר על מה הסרט, בוא נעבור לספוילר.
יאללה.
טוב, אז הסרט משווק כסרט מלחמה.
כן.
וקוראים לו Civil War, מלחמת אזרחים.
מות שבארץ לא.
כן, כן.
גם זה דיון.
עכשיו, אני כל הזמן שאלתי את עצמי על מה הסרט ולמה הוא על מלחמת האזרחים. האם הסרט מדבר על כך שיכולה לקרות מלחמת אזרחים בין הימין והשמאל בארצות הברית, ועל המצב הפוליטי בארצות הברית? לא. בכלל, הוא לא נוגע בכלל בנושא הזה.
הוא בכוונה גם עושה כל מיני צעדים, שאתה בכלל לא יהיה לך דיון אם זה ימין או שמאל, אתה לא יודע אם זה ימין או שמאל, וקליפורניה וטקסס, שבכלל שני הצדדים השונים, הם ברית בכלל בסרט הזה, כאילו.
נכון. אז אני לא מבין למה הוא החליט לעשות את הסרט על מלחמת האזרחים בארצות הברית. כי הוא מתאר את המלחמה דרך העיניים של הצלמים. אז אמרתי, אוקיי, אז אני מבין על מה הסרט. הסרט הוא על מה זה להיות צלם מלחמה, ועל העובדה של האם אתה מצליח להתחבר למושאי המלחמה, האם אתה צריך להיות מנותק, בשביל להיות צלם טוב, אתה צריך להיות מנותק לגמרי ממושא הקרבות, לא לראות בהם בני אדם, להיות מנותק מהאנושיות, בשביל לקחת את השוט המושלם, ועל זה הסרט. ואני חושב שלא. גם הסרט הוא אפילו לא על זה. ואתה יודע, אם אני מחבר את שניהם, אז אמרתי, אז הוא רוצה לדבר על זה שהצלמים במלחמת אזרחים לא באמת מסוגלים להיות מנותקים, כי הם צריכים לבחור צד. אני צלם, אני רפובליקני או דמוקרטי, אני בעד הנשיא או נגד הנשיא. אז זה מדבר על זה, שאם אתה צלם במלחמת אזרחים ברואנדה, אז אתה יכול להיות מנותק, אבל מלחמת אזרחים בארצות הברית, זה לא. אבל לא, גם השאלה הזאת לא עולה. ואז אני שואל את עצמי, אני לא מבין משהו, למה הוא לא צילם את הסרט על מלחמת אוקראינה ברית המועצות? למה הוא לא צילם את הסרט על מלחמת אזרחים ברואנדה? למה זה צריך להיות מלחמת אזרחים בארצות הברית? זה לא מוסיף שום דבר לסיפור, כי בסוף, אני חושב, לתמי, מה שאני הבנתי, יש לו אמירה אחת, מלחמה זה חרה. על זה הסרט, מלחמה זה נורא, זה דרק. אנשים מאבדים צלם אנוש, אנשים הורגים כי זה מה שעושים במלחמה, יש שם איזה מישהו ששואלים אותו, אתה כאילו...
מה אתה עושה? יורה, למה אתה יורה? כי יורים עליי.
בדיוק, אתה רפובליקה, אתה ימין, אתה שמאל, אתה מהמערב, מהמזרח, הצד השני... מאיזה צד הוא? הוא אומר, אני לא יודע. אז למה אתה רוצה לו? כי הוא מנסה להרוג אותי, אז אני מנסה להרוג אותו בחזרה. זה סיבת המלחמה. וכולם מאבדים שם את האנושיות. כולם, כולם, כולם. כולל דמות הקמאו של השחקן הזה.
ג'ס פלמונס, וואו. כן. וואו.
כן.
איזה סצנה.
וכולל הוא, שאתה יודע, מעמיסים שם גופות על, כאילו, בקבר אחים כזה. כן. מלחמה, זה נורא, הם מאבדים שם את החברים הכי טובים שלהם. זה, על זה הסרט, להגיד שמלחמה זה נורא. למה זה בתוך המסע, כאילו של road trip אמריקה כזה, אני לא יודע, לא הצלחתי להבין. זה לא ממעיט מערך הסרט, נהניתי מאוד, אבל לא התחבר.
אבל אני שואל את עצמי, אתה אומר, זה לא על המלחמת הדרכים, זה לא על תפקיד העיתונאים, זה לא על זה. אני שואל את עצמי, במקום להגיד, זה לא על זה ולא על זה ולא על זה ולא על זה, אולי זה על הכל. כאילו, כי באיזשהו מקום הוא נוגע בכל השאלות האלה. אני חושב שמשפט המפתח בסרט, אני חושב, זה מה שאומרת קירסטין דאנסט, היא אומרת, אנחנו מתעדים דברים כדי שאנשים אחרים ישאלו את השאלות. אני חושב שזה האמירה של הסרט, על קצת על התפקיד של עיתונאים, שהם רוצים להיות אלה ששמים את השאלות על השולחן, שמישהו אחר ישאל את השאלות. ואז יש שאלה למה הם לא מתערבים ולמה זה, אבל זה כאילו איך שהם עושים את התפקיד שלהם, בתור המתעדים. יוספוס פלביוס, אם אתה רוצה את הזווית היהודית. והם רק העיתונאים, ואני רוצה לשאול אותנו כאזרחים, מה התפקיד שלנו, כשאנחנו נמצאים בסיטואציות שקורים דברים, ואנחנו צטופים מהצד, והם עושים כך את עמדה יותר מתערבת, ולהתערב ולהביע את דעתנו, ולצאת להפגנה או לא לצאת להפגנה, סתם כדוגמה, אבל אני אומר, כאילו, מתי אתה רק צופה בייסטנדר במה שקורה, ומנסה להיות בצד, ומתי אתה גם הולך...
אני מסכים איתך לגמרי, אבל אם זה היה הנושא של הסרט, הוא היה מעמיד אותם בדילמה.
הוא העמיד אותם בדילמה. ובסוף הם גם, נגיד, אני אגיד לך שנייה.
אוקיי.
יש את ה... טוב, זה, לא יודע אם זה בדיוק זה, אבל יש את הצנה שהיא שואלת אותה, העיתונאית המתלמדת, הצעירה.
ג'סי.
ג'סי אומרת ללי, לקריסטן דאנס, אומרת לה, הייתה איתן גם מצלמת אותי מתה, ולא עושה שום דבר, כאילו מסתכלת ומצלמת אותי בשביל השוט המושלם, והיא לא עונה על השאלה הזאת.
התשובה היא ברורה שכן.
ואז יש הצנה בסוף הסרט.
כן.
שהיא בוחרת את הפוך.
כן.
כלומר, היא עומד במצב מסוכן, ג'סי, ואז לי מצילה אותה, מתערבת, שבניגוד למה שבעצם מטיפה אליו, כל הסרט היא מתערבת, ומצילה אותה, והתפקידים מתהפכים. ג'סי מצלמת אותה, נהרגת, ובמקום, ולא מגישה עזרה בעצם.
קצת on the nose.
קצת on the nose, לגמרי on the nose, אני מסכים, אבל זה פתאום כאילו, אומרת שהיא לא באמת... יכולה להיות לגמרי, לגמרי, זה, בסוף היא גם בן אדם, ובסוף היא גם מתערבת.
אני אגיד לך למה, חשבתי על זה, אני מסכים, ואני אגיד לך למה אני לא רואה בזה את הדילמה, בגלל שהקטע של לא להיות מעורב, זה אם אתה מצלם, יש כמה צילומים אייקונים של, במלחמות,
כן.
אתה מצלם איזשהו מוסע צילום, ואתה רואה בן אדם, שאתה לא מכיר אותו בכלל, אבל הוא בן אדם, והוא חוטף כדור, ואתה עומד שם כצלם, והתפקיד שלך זה רק לצלם, לא לחבוש אותו, לא להציל אותו, לא לתת לו מים, רק לצלם. זאת הדילמה, אתה לא מכיר אותו.
נכון.
בהתחלה היא לא מכירה את ג'סי, היא לא חברה שלה, היא לא רוצה בכלל שהיא תצלם. אז היא אומרת, כן, אני אצלם אותו. אבל לאט לאט היא מתחברת כן. אליה. אז כשאתה רואה מישהו שאתה קשור אליו, אז אתה רוצה להציל אותו, ולכן אני לא חשבתי שזאת הייתה עד הסוף הדילמה תצלם, אוקיי? אז, ולכן אני לא בטוח שעל זה הסרט. זה, שוב, אני אומר, זה מעניין הבחירה של הבמאי שזה יהיה הסיפור, למרות שלא הצלחתי לראות עד הסוף את ההקשר, למרות, והסרט הוא מצוין.
כן.
כי באמת מלחמה זה דרק. אתה רואה שם אזרחים שהפכו להיות לוחמים, חיילים, וזה, זה, זה נורא.
אני חושב שעוד נקודה שהפרובה מדברת על התפקיד העיתונאים והאובייקטיביות, אני חושב שהיה פה בחירה מעניינת שכל העיתונאים שם זה גופי תקשורת מוסדיים כאלה, זה לא רשתות חברתיות, זה לא אינסטגרם וטיק טוק ופייסבוק, זה רשתות מוסדיות כאלה, ואפילו הצילום הוא בפילם ולא דיגיטל, וזה יכול להיות בכוונה, בחירה מודעת שהם השתמשו בפילם, זה לא משהו שאתה עושה לה מניפולציה, שאתה עורך אותו, שאתה עושה לו אחרי זה ריטוש בפוטושופ, הם אחרי זה עושים את ה...
זה רק ג'סי. אף אחד לא מצלם בפילם, רק ג'סי. לא, 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 כולם זה דיגיטלי.
אוקיי.
ג'סי מצלמת בפילם.
מה שמראה זה אותנטיות ואובייקטיביות, נכון?
ולי מעריכה אותה על זה.
כן.
כן.
זה משהו שאני חושב הוא בא להראות את הקטע של עד כמה שזה מנסים להיות אובייקטיביים, ולא להתערב, ולא לעשות מניפולציה, לא יודע.
לא יודע.
זה היה הפרשנות שלי.
להפך, אני ראיתי את זה, שוב, זה בחירה מוזרה, כי...
אמר שיש כזאת מגמה היום בארצות הברית, אני זוכר
שהיא... מצלם בפילם?
כן, התפלתי, הייתי בארצות הברית כמה פעמים בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, וראיתי כל מיני דברים שחוזרים, אתה יודע, אתה מכיר את החזרה לפטיפונים ותקליטים, שזה הסאונד היותר ויניל טבעי, וגם אנשים שמסתובבים עם מצלמות פילם, ולא עם דיגיטל, כי כאילו זה יותר אותנטי.
אתה זוכר את התקופה של צילום בפילם?
בטח. מה זאת אומרת?
כאילו, א', יש לך 36, או לפני זה 24, תמונות בסליל.
ואין לך מושג איך הם יצאו. זה הבעיה.
לא, וגם, אתה יוצא לטיול, או אתה במלחמה.
אתה לוקח תשע גלילים איתך.
כן. וכל תמונה, היא צריכה להיות
חד פעמית.
כן, היא גם צריכה להיות מושלמת, כי זה לא שאתה יכול, רגע, הנה, אני אצלם ככה, אני אצלם ככה, אני אצלם 80 תמונות מכל הזוויות האפשריות, ואחת מהן תהיה טובה. אין לך, אתה צריך לבחור את הזווית הכי טובה ברגע הצילום עצמו, כי אתה לא יכול לצלם את כל הזוויות, כי ייגמר לך הסליל.
ותמיד הפחד הזה שתפתח את המכסה בטעות, יסרוף לך, יסרף לך הפילם, וזה קורה.
ואז אתה לוקח אותו למעבדה, והם מפתחים לך אותו פעם, זה היה לוקח שבוע, אחר כך יצאו אלה של 24 שעות, ואחר כך זה תוך שעה. כן? ואז אתה מקבל את התמונות עצמם, ויש לך 36 תמונות, וחלקם דפוקות, ואז אתה בוחר את הטובות.
ואתה רואה אותם פעם שאתה רואה אותם. זה חוויה, רווילינג.
אתה בוחר את הטובות, אתה קונה אלבום, ואתה שם אותם באלבום. ויש לי בבית אלבומים, אני חושב שיש לי איזה 5 או 6 אלבומים של The Best of the Best. עכשיו, זה אלבומים שאתה יודע שאני רואה את הבנות שלי, אחת לכמה זמן, מתיישבות על הקורסה בסלון, לוקחות אלבום ומדפדפות. עכשיו, בגוגל פוטוס, יש לי 80,000 תמונות. מי יישב אי...
80,000 תמונות יש לי רק מה4 שנים הראשונות של בר, מה
זאת אומרת? זה בגלל שאני מוחק לפני שאני מעלה. מי יישב לדפדף ב... אתה מבין שזה, הצילום הדיגיטלי הרס את תחום התמונות. אין, אף, אתה מצלם המון, ואתה לא רואה את התמונות האלה עוד פעם. יכול להיות, אתה חוזר מתי, פעם היו ערבי שיקופיות. לא, באמת, עכשיו זה יפה, ג'סי מצלמת בפילם, כן, שזה בחירה קצת cool. מוזרה, כי גם הרבה יותר קשה לפתח.
וגם... יש בהם גם אז בצירים ארצות הברית, אני ראיתי, כן, הופתעתי okay. לראות את זה גם. כן.
אבל לי, קירסטין דאנס לא מצלם בפילם. Okay. היא לא, כן.
למרות שאתה יודע, העיתונאים מצד אחד אומרים הם לא מעורבים ולא זה, אבל אתה רואה שהם גם אנושים, יש להם את האגו והמרדף אחרי הסקופים וההתמכרות לאדרנלין, שהוא רואה את המלחמה מחר, אנחנו הולכים לשם למלחמה ולצלם את זה. ו...
אבל זה הזמן להגיד משהו על הקרדיטים.
אוקיי. Okay.
שזה מתחיל במסך לבן, ואתה רואה את השם של הבמאי, אלכס גרלנד, ואחר כך קירסטין דאנסט, ואתה רואה, והמסך הוא לבן, ולאט לאט... אתה יודע מה? לא ראית את זה? מי גוד, אתה מרוול, אני לא מאמין. תקשיב. זה הפריים של...
אני חושב שתקלתי כמה דקות, אבל לא את מרקזי זה, ואני לא מרקר משהו מיוחד.
יש את הפריים של החיילים שחוזרים אחרי ההתנגשות בבין לדן. והחיילים כאילו, הם כאילו עומדים מסביב, אני לא יודע, והם עושים כזה thumbs up וכזה, ויש תמונה מאוד איקונית שלהם. וזו אותה תמונה סביב הנשיא. זה התמונה הזאת, אבל היא מתחילה בלבן, והיא לאט לאט עוברת פיתוח, ולאט לאט הצבעים הופכים להיות שחור לבן.
עכשיו
אתה מזכיר,
זהו, נזכר שראיתי, כן, שרואים אותם עומדים מסביבי.
סטייל פולרויד כזה.
כן, כן.
וזה לוקח איזה דקה, דקה וחצי, עד שאתה רואה את כל הפרטים של התמונה, ואתה צריך לשבת, פאקינג לשבת, ולראות את כל סצנות הקרדיטים, בשביל לראות את התמונה, עד הסוף, כן, סביב הנשיא.
אותה הוא נעשה לצלם.
כן, תקשיב, זה היה כל כך חשוב לראות את סצנת הסיום, כולם, אתה יודע, פאף, קמו ונעלמו מהאולם, ורק אני יושב ואני רוצה לראות, יא, הלאה.
את הפואנטה של הסרט.
כן, שזה קצת היה כמו הפיתוח של הפילם של ג'סי.
כן. בוא נדבר כמה צנות, היו כמה צנות מדהימות. דיברת על הצנות עם ג'סי פלמונס, מדהימה, שהוא כאילו הסוג של האמריקאי, הרדנק הזה שבאים ו... ואומר לו, אל תראה בי, אנחנו אמריקאים, אז what kind of American are you? כאילו, וואו.
כן, כן, כן.
היה, באמת, הוא עושה תפקיד מדהים.
המשקפיים האדומים.
כן. היה את העיירה שמגיעים, והם כאילו אומרים, מה, הם פה מלחמה, העיירה שקטה. והם נכנסים, והם אומרים לה, איך, הם אומרים לה, כן, אנחנו לא מתערבים במלחמה, אבל את יודעת שיש מלחמה. אומרת, כן, אבל מה שאני ראיתי בחדשות, זה לא עושה טוב להיות, אנחנו נמנעים במלחמה.
אנחנו
והם כאילו בהלם, מה, נשאר פה איזה שמורה שאין במלחמה. ועושים החוצה ורואים...
צלפים על הגג.
צלפים על הגגות. כאילו, העיירה לכאורה שלווה בדלנית, ואתה מבין שמי ששומר על השקט המדומה הזה, זה צלפים על הגג. כאילו, שזה גם אמירה.
והסצנת הצלפים שעוצרים אותם על הכביש. יש איזה גופה על הכביש, ואז הם עוצרים, ויש איזה צלף שיורה על כל מי שנוסע על הכביש.
כן, כן.
ואז יש איזה צלף ואת העוזר שלו, ומנהלים קרב צליפות עד שהוא מוריד אותו.
כן.
עכשיו, מה שיפה של אין שם סיפור, אין שם כלום. אבל הצלף, השיער שלו צבוע בוורוד כחול.
גם הציפורניים.
יש לו לק, כן. לק של ילדות על הציפורניים בצבע כזה כחול פסטלי כזה. ואתה לא תדע את הסיפור. כן. זה מוסיף המון, זה מוסיף הרבה מאוד, באמת. כן, כן, זה מסוג הסצנות המותחות האלה, שאתה לא יודע
בדיוק, איך זה יגמר. בדיוק, כמו שהיה לפני הסצנות, בתך הדלק, שלוקחים כן. אותה להסתכל וואו. על הגופות שתלויות שם.
אתה לא יודע, אתה לא יודע איך זה יגמר. כן. אתה לא יודע איך זה יגמר.
וקירסטין דאנסט בקור רוח אומרת, אני יכולה לתלם אותך?
כן, כאילו... וככה היא משחררת את הנצרה כן. או מחזירה את הנצרה לסצנה.
כן, סצנה מאוד מותחת.
דואגת שלא יקרה שום דבר. כן, כן, כן. והסצנה שהם בתוך הקרב, לשע בתוך הבית.
בסוף.
לא, הסצנה השנייה, לא בבית הנשיא, okay. לא בבית הלבן. יש שם איזה קרב, שהם שלוש נגד שלוש, משהו כזה, והצלמים יחד איתם, ובהתחלה יש מישהו שנהרג, ואז הם נכנסים פנימה, והם, ואתה יודע, הוא תופס אותה ככה בווסט, ומושך אותה. וואי, כאילו, סצנות, זה הסצנה שאמרתי, היריות הם לידי, הם סביבי.
כן, הם כאילו שחקים אותה שהם עיתונאים אובייקטיביים, והם כאילו חסינים כהם עיתונאים, הם כבר תינועי ולא יראו בהם, והם בסדר. יהיה
כתוב להם פרס.
כן, אבל הם מסתובבים שם בוור זון, ואתה יודע, אנחנו יודעים שעיתונאים נהרגים במלחמה, אנחנו יודעים את זה, כאילו, זה די מטורף, כן.
סרט טוב, אני שמחתי שהלכנו לראות אותו.
כן, כן, בהחלט.
אני חושב שאלכס גרלנד עושה עבודה טובה. יופי.
טוב.
מצוין. הסרט הבא שלנו, בעוד שבועיים, כוכב הקופים, ממלכה חדשה.
עוד מלחמת אזרחים.
זה סרט 4 או 5?
מהסרט החדשה, אתה מדבר 4 או 5. זה כבר 4 או 5 מהחדשה.
כן, כן.
לפחות 4.
כן.
היו שלושה נמלי, היה טרילוגיה של סיזר, מאז שסיזר...
שהיא נגמרה מצוין.
היא גם התחילה מצוין.
נכון, 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 היא הייתה מצוין, סדרה מצוין.
אנדי סרקיס עושה את הדבר של סיזר עם הטבעות פנים של
סיזר. קצת מפחיד אותי סדרות כאלה, זה נגמר טוב וזה, לא צריך פרומטאוס.
היה מצחיק עוד אחד, כן.
אוקיי, בסדר.
שלא יהיה עוד גוסטבאסטרס, אתה אומר.
כן, משהו כזה. טוב, אז את הפרק הזה אני ערכתי, ואם יש לכם המלצות או ביקורות, אתם מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com, ואם חשבתם שהפודקאסט מעניין, מוזמנים לשתף אותו עם חברים, לדרג אותו באפליקציות. זהו, בזה באמת סיימנו להיום, נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.
ביי.